עניין של שבע ברכות. אנחנו אומרים, אב ואח ושלום ורעיס. אנחנו רוצים שיהיה לנו אב ואח ושלום ורעיס. אז המפורשים אומרים, שפעמים יש לך אחווה, אבל זה בלי אהבה. אחים, אבל נקודם מה שאני אומר, שיש אחווה שאין אהבה. כשאנחנו, בשבע ברוכס כתוב, אב ואחווה. צריך להיות אחווה יחד עם אהבה. ובכלל כל העולם, אחד מהדברים שמדברים כל הזמן על חיי נישואים, אז יש עניין של אב, זה מוזכר. עכשיו, מה זה האב הזה, כשאנחנו מדברים על חיי נישואים, אז יש משני אופנים איך שזה מוזכר ומדובר בחסידות. כשאני מדבר על הנושא הזה, אני תמיד מנתח את זה, אני אומר שיש לנו מצווה של ואהבת לרעך כמוך. קיבלנו ציווי של ואהבת לרעך כמוך. עכשיו, כמו שם יש מוזכר את העניין של אב, וגם על המצווה של ואהבת לרעך כמוך יש את השאלה, מה זה בדיוק המצווה הזה, כאן אנחנו מגיעים לשאלה המפורסמת והידוע, איך אפשר לתת ציווי על מצווה רגשית? זו השאלה הידועה ששואלים בחסידות, על ואהבת את השם אלוקיך, זה מה שכתוב בהקדומה של חלק ב' של תניא, לחינוך קטן, ששם זה מדובר על עניין של איך אפשר לתת ציווי על, על אהבה, איזה מצווה רגשית. ואחר כך יש, אני פעם השתתפתי, היה פעם את ועדות שמחוס תרא, כמה שזכור לי זה היה ליל שמחוס תרא בהתוועדות של הרבי, שהרבי אז התוועד, הוא שאל אותו שאלה לגבי ושמחת בחגיך, איך אפשר לתת ציווי ושמחת בחגיך, שמחה זה דבר ששייך ללב, מה המשמעות של הציווי ושמחת בחגיך, ויש גם כן שמוזכר אותו שאלה לגבי ואהבת לרעך כמוך. איך אפשר לתת ציווי לאב ואהבת לרעך כמוך? עכשיו, השאלה הזו, ששואלים על כל המצוות הרגשיות, ואהבת את השם לרעך ושמחת ואהבת לרעך כמוך, בעצם איך שחסידות מתייחס לשאלה הזו, זה יעזור לנו גם כן, לגבי המידס האב שצריך להיות בתוך הבית גם כן. כמו שאנחנו אומרים בשבע ברכות, אב ואח ושלום ורעיס, שאנחנו רוצים שיהיה לזה גם כן בבית. כי כשם שבחסידות מסבירים מה זה העניין של אב לגבי הציווי של ואהבת לרעך כמוך ואהבת את השם אלוקיך, אז כך גם כן אנחנו יכולים לקחת את מזה, להדביק, איך אומרים היום בשפת המחשבים, הטק והדבק, cut and paste. אז אנחנו יכולים גם כן להשתמש בזה גם כן בחיי יום יום שלנו גם. אז בואו נראה דבר ראשון. דבר ראשון, התשובה הראשונה שמוזכר, שאנחנו מכירים את זה גם כן בעצם הדומה של חלק שני של פנים, שהציווי של האב הוא לא ציווי על הרגש מצד עצמו, הוא ציווי על הדבורים שאתה מתבונן בהם, שהאידאה הסבונס בהם זה יוליד לך את האב. ובעצם זה הרמב״ם כותב את זה בלכס יסוד התורה. שמצווה אב זה השם, זה לסבונן בדבורים שאויר אל האב. אז הציווי ציווי על הסבוננס. ובדרך ממילא כשבן אדם מסבונן מניונים שיביא לידי האב, זה מביא, זה, אתה מגיע לרגש. אז הדרך, זאת אומרת, הדרך ללב זה דרך המויח. והמויח הוא פועל את העניין של איך שהרגש מה שיבוא. אז כשמסבוינים בדבורים שמועידים לאבא,
זה מביא לדי אב. ככה זה כתוב לגבי ואהבת ששום לקחה, לכן זה כתוב שבן אדם מסבוין עם אחד די השם, מה שהקדוש ברוך הוא עושה, עשה לו במשך חיים שלו, זה יגרום לו לאהוב את השם יותר. הוא מסבוין עם בגדלוס השם, כשהוא ברא את העולם הכל, זה מורר אצלו את הרוצה לדובק להשם וכו'. אותו דבר זה הרבי אמר לגבי משמחת חגך, שבן אדם מתבונן בדבורם שמאוינים לשמחה, אז הוא יהיה בשמחה. אותו דבר כתוב לגבי ואהבת לרעך כמוך, שבן אדם מתבונן במילה שיש לכל יהודי, את הנשומה שיש בו, את המילה שיש בו, את מה שהוא נותן לך, אתה מתבונן בדברים כאלו, זה מעורר אצלך באופן אוטומטי את האהבה, מה שצריך להיות. אז זה דבר ראשון, שהרבה תלוי במה אנחנו מתבוננים. במה אנחנו מכניסים את הראש שלנו. וזה נגיע לתוך הבית. יש מכתב מהרבי, שהיה אישה אחת שכתבה לרבי, שהיה לו, כנראה המצב היה לא קל בשלום בית. בעל, והמכתב זה משהו שהבעל היה לו כאילו, הוא היה חוזר הביתה והוא היה מאוד עצבני. אבל דברים קטנים הוא היה יכול להתפרץ. היא כתבה לרבי על זה שהיא סובלת מזה. אז הרבי כותב לו בחזרה על זה ואומר, הרי את יודעת שבעלך מנהל מוסד של יותר, נדמה שרבי כותב קרוב לאלף תלמידים, אז כשהוא הולך לעבודה וכשהוא חוזר אחרי יום שלם של עבודה, מבינה לבד שכל מה שעבר עליו במשך היום. זה שיכול להיות שהוא מתפרץ, אומר לו הרבי, זה לא משהו אישי נגדך. הוא פשוט עייף וגמור אחרי יום שלם עם כל ההתמודדות שיש לו בתוך העבודה, ניהול המוסד מה שיש לו. אז זה לא משהו אישי עלייך. את מבינה את הרקע של הדברים, מאיפה הוא בא ומה הוא עבר עליו במשך היום, אז לכן, קודם כל, אל תקחי את זה באופן אישי. הרבי כותב. הרגע שאת לא תקחי את זה באופן אישי, זה קצת יקל על, 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 על איך שאת מרגישה. כאילו, את חושבת שזה כאילו התקפה עלייך או משהו, או משהו שיש לו נגדך משהו באופן אישי, זה לא משהו נגדך באופן אישי, הוא פשוט גמור. אז לכן על כל דבר קטן הוא מתפרץ, אבל זה לא משהו אישי. רבי כותב לו, זה לא אומר שאת צריכה לסבול, צריכים באמת ללכת לרב, למישהו כדי לדבר על זה וכו', אבל רבי דבר ראשון אומר לה, אל תקחי את זה באופן אישי, תבין את הרקע של המצב אשר בעלך, מה שעובר עליו, ואז לפי זה תתייחסי. עכשיו כלפי מה אני מביא את המכתב הזה? כי המכתב הזה, בעצם מה הרבי רוצה, מה הרבי עושה לאישה הזאת? בעצם הרבי מנסה לתת לה פרספקטיבה, הבנה אחרת ממה שהיא חושבת. הרבי מנסה לעבוד, לתת לה לחשוב בצורה אחרת, והידי זה שהיא חושבת בצורה אחרת, זה ישנה איך היא מרגישה כלפי זה. כי איך שבן אדם תופס את הדברים על פי הבנתו, על פי שכלו, ואיך שהוא מתבונן בזה, זה משפיע איך שהוא מרגיש. כמו שבחסידות אומרים מויך שאלת על הלב, אז אותו דבר לגבי העניין הזה גם כן. איך שאדם חושב על משהו, כך הוא מרגיש כלפי העניין גם. אז הרבי מנסה במכתב הזה קודם כל לבנות לה הסתכלות אחרת. או כמו שיש מכתב אחר שהיא תלוננה לרבי, שבעלה בקושי מגיע הביתה בשבתות. הוא מתפלל רוב היום, ועד שהוא מגיע הביתה בשבת, איזה שבת יש? אז הרבי עונה לה בחזרה במכתב ואומר לה, שאני משבס מיני מסברכן כולו יוימי. המוקר של פרנוסה, של כל השבוע, בא מהשבת. ואומר הרבי, תאר לעצמך, בעלך חוזר מאוחר מעבודה. הוא איחר שעתיים. הוא נכנס הביתה ואת אומרת לו, למה איחרת? זה שעתיים מזמן שהיית צריך לבוא הביתה. הוא אומר, בדיוק בשעתיים הזה שאיחרתי, באה אליי קליאנט, ועשיתי לו, עשיתי סגירת עניין, מכרתי או משהו, והרווחנו $2,000.
$2,000? של איחור של השעתיים? אתה יודע מה, אם אתה היית רוצה, זה אז עוד שעתיים, של עוד $2,000, לא הייתי כל כך, כאילו, הרגע שיש רווח, שהיא מרגישה ומבינה את הרווח, אז השעתיים האלו של איחור קיבל פרספקטיב אחר, יחס אחר. אומר רבי, תאר לעצמך, זה רק כמה רווח קטן, אבל הידי זה שבעלך יושב ומתפלל בעריך ובשבת, הוא בעצם עושה את הכלי שיהיה ברוכה לכל השבוע לפרנסה ברחוב של המשפחה. אז שוב, מה הרבי רוצה כשהוא אומר קודם לכזה דבר? עוד פעם, שהיא תשנה את ההסתכלות שלה, את ההבנה שלה על העניין. ברגע שבן אדם משנה את ההסתכלות שלו על דברים, משתנה גם כן הרגש כלפי הדבר גם. אז דבר ראשון, שכשאנחנו רוצים שיהיה רגש חיובי בבית, זה תלוי איך אנחנו מסתכלים על הבן זוג או בן זוג שלנו. זה תלוי איך שאנחנו חושבים עליהם. זה תלוי איך שאנחנו מתבוננים עליהם. זה האלף בית של איזה רגש יהיה לנו בבית. זה דבר ראשון. אני אמרתי את זה הרבה פעמים. שיש אנשים ששואלים אותי, שמחסידס בטניה, זה כתוב הרבה פעמים, כשיתבונן, ובדולוס השם כשיתבונן, וזה, או בקוטטיירה, אתה לומד את המיימורים, כשיתבונן, בונן, אז מי ששואל, מה זה בדיוק המתבונן הזה? איך זה עובד? איך המכניקה של המתבונן הזה? מה עושים? אז אמרתי להם, תשמע, אני יכול לתת לכם דוגמה, מה שזה כשיתבונן. אם מישהו פגע בך, אז אתה חוזר הביתה, אתה מספר את זה לאשתך, זה מה שהוא אמר לי. אתה אומר לה, אתה אחר כך לאורך, כשאתה נוסע למקום של עבודה, אתה חושב על זה עוד פעם ועוד פעם, מה שהוא אמר, ואיך שהוא אמר את זה. ואתה יכול להגיד טלפון עוד פעם לאיזה חבר, זה מה שהוא אמר לי, ואתה עוד פעם חוזר, זה עוד פעם. אתה מתבונן בזה. מה נגרב? מרוי בהסבונס הזאת, יש לך כזה רגש ככה, כשאתה מבין טוב טוב איך שהוא פגע בך, אז אתה, הלב ככה מתחיל להרגיש כלפיו עם אבא גדול כמו שאומרים. ככל שאתה יותר מתבונן בזה. באמת, כשאתה חושב על זה עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם, זה גורם לרגש מה שיהיה אחר כך. אותו דבר זה לגבי הבית. לשמור על הראש, לשמור איך שאתה מסתכל, לשמור איך שאתה מבין את העניינים. אתה יכול לתפוס דברים, אתה יכול להסתכל על משהו, והשאלה, ההסתכלות הזאת יוסיף לך מידס אהבה בבית, או הפוך. זה יגרום לך יותר ריחוק. בגלל, האם ההסבוננס הזאת הוא הסבוננות חיובית כלפי הבן זוג שלך או בן זוג שלך? או הפוך, זה התבוננות שיגרום לך, כאילו, מה גורם להתבוננס הזאת לעשות? ובן אדם הוא בא לבית על הראש שלו, הוא יכול לחשוב חיובי, הוא יכול לחשוב שלילי, הוא יכול להשיח דעתו מזה גם. יש משהו שזה להשיח את הדעת, לא צריכים להתבונן מזה יותר מדי. בן אדם הוא בא לבית על איך שהוא רוצה להסתכל, איך הוא רוצה לחשוב. זה מה שאנחנו אומרים בפרקי אובס, המדונס קולון מקל סחוס, או על תודנס חבר אחד שתגיע למקום. הדבורים האלו הם נוגעים לגבי איך שאתה תסתכל על הידיש. כך הרבי כותב לגבי אהב לך כמו איך. כשם שבאהב לך השם לקחה, אומרים תתבונן בדבורים של חסד ושל גדולת השם שזה בידי אהבה, אותו דבר באהב לך כמו איך. תתבונן במיילס האודם, במה שהוא עושה בשבילך, וכולו וכולו, וזה לגמרי אחר. נדמה לי שסיפרת לכם את זה פעם, שהיה אצלי איזשהו זוג, שהבעל עבד עבודה מאוד מאוד קשה בשביל המשפחה, מאוד פיזית.
עבודה שזה מאוד מאוד לא רגיל. כמו לנקות ברחובות. הוא הרוויח לא רע בגלל זה, אבל הוא עבד כמו ממש 8, 9, 10 שעות, כדי שיביא פרנס הבית ושיהיה פרנס הבית. אבל עבודה, מסוגי עבודה של ניקיון ברחובות. אז אני יושב איתם, ואני אומר לאישה, את מבינה מה הוא עושה בשביל המשפחה? את תופסת מה הבן אדם הזה מוכן לעשות בשביל שיהיה פרנסה בשביל המשפחה? את אמרת לו פעם שאת מעריכה את ההקרבה שלו בשביל שיהיה כזה פרנסה? בשביל שיהיה פרנסה לבית? חשבת על זה? שזה בדיוק מה שהוא היה רוצה לעשות בחיים שלו? היה חסר לו את ההתמקדות ואת ההתבוננות כדי להוליד את הרגש המתאים, ולא רק את הרגש המתאים, שיש התבוננות חיובית, יש גם כן דיבור חיובי. שבן אדם מתבודן בדבורים שליליים, אז זה מתבטא לא רק ברגש, זה גם כן מתבטא בסגנון הדיבור, איך שאתה מדבר. אתה יכול לזלזל, אתה יכול לעקוץ, אתה יכול להיות ציני, אתה יכול גם כן לפגוע, בגלל שההתבוננות שלך זה מוליד את הרגש, וזה מוליד את הדיבורים, וזה מוריד את המעשים. ואין שלמות בו עולם הזה. מאז שהקדוש ברוך הוא, מאז שיש לנו חטא עץ הדעת, הכל מעורב טוב ורע. אין שלמות בו עולם הזה. אז יש את החצי כוס הריק, יש חצי כוס המלא. בכל דבר אתה יכול לראות את הצד החיובי שבדבר, ואתה יכול לראות את הצד השלילי שבדבר. העבודה שלנו, מבחינה הזו, כדי שיהיה רגש חיובי בבית, זה להסתכל ולעבוד על עצמנו, לראות את הצד החיובי. ולהתבונן בזה. וטבע אדם, הוא לא כך. טבע אדם זה לראות את השלילי. את החיובי, זה אוטומטי. זה מגיע לי. זה אני לא מסתכל. על השלילי אני מסתכל. אבל כשבן אדם קצת יותר יתחיל לחשוב על הצד החיובי, זה גם יחד. זה דבר ראשון. יש הרבה דוגמאות בחיים. דבר אחד שאני רק יכול להגיד, הסבוננס חיובית מביא מדי רגש חיובי. אם אתה תחשוב יותר מדי על החיסרונות של אדם, ואין אדם שהוא מושלם, אז יצמח מזה רגשות שליליות, וגם כן, גם דיבור שלילי ומעשים שליליים. הרבי כתב פעם לאישה אחת, שכשם שאת לא אוהבת, ששמים את החיסרונות שלך בזרקורים, ואיך אומרים, מתמקדים עליהם, אז תביני גם כן שבעלה גם כן לא אוהבת את זה גם. אז צריכים לדעת, סטופ. ולא לשים יותר מדי את הדגש על הדברים. צריכים לדון את הצד השני לקו זכות. וצריכים להסתכל בעין חיובי. אם יש לך כל מיני מחשבות שליליות, אז איך אתה רוצה שאתה תרגיש כל זה? זה דבר אחד. ויש לך בעיה שאתה לא יודע איך להסתכל על הצד החיובי, אז צריכים גם כן לדבר קצת עם מישהו אחר. זה כמו שלפעמים באים אליי זוגות שהם במצבים לא טובים מבחינת שלום בית, ואני אומר, נו, גברת, תגידי לי כמה דברים חיוביים על בעלך. אין! אין! או אני אגיד לבעל, תגיד לי כמה דברים חיוביים על אשתך. אין, אין! אני אומר, כבוד אבי, חשבת על זה הרבה, אין! אז אני מבין מאיפה זה בא. זה בא כי כרגע הוא נעול בעין שלילי ובהתבוננות שלילית, אז הוא לא מסוגל לראות, כמו שאומרים על זה שמענה פה שהוא לא ראה רע, אז יש לפעמים מצבים שאתה לא מסוגל לראות את הטוב. אתה רוצה לראות את הרע. אתה איך אומרים, נעול בזה. מאיפה זה בא? זה בא מהראש. אני לא אומר שאין. נכון יש. כי אין תדעס טוב ורע, אין שלמס בו למעזה. נכון שיש חוסר שלמס, אבל מי אומר שבגלל זה אני צריך לקחת את הזכוכית מגדלת שלי וכל הזמן מסתכל על הדברים הלא טובים? צריך מסתכל על הדברים הטובים. כמו שאמרתי לכם פעם את המכתב של הרבי, שהרבי אומר לאישה אחת שכתפה משהו על החיים ככה שחור שחור, אז הרבי אומר לה שהרבה תלוי איך שאנחנו מרגישים כלפי דברים לפי היחס שלנו כלפי דברים. ואז הרבי אומר שהאדם הראשון היה בגן עדן, ובגן עדן הוא מתלונן, מוקף בגן עדן בכל טוב, הוא מתלונן לקדוש ברוך הוא, האישה שאתה נתת לי, מוקף בכל טוב, ואומר הפוך בקצה השני של המתרס, אומר הרבי שבן אדם שקם בבוקר במחנה ההשמדה של הנאצים ימח שמם, והוא אמר מויד אני לפניך מלך חי וקיים, מוי דני פנך מהך, כאשר חזק משמו, בכזה גהנם. הוא נמצא בשיא הגהנם, והוא יודע להסתכל גם כן על הצד שבור השם שיש בחיים. זאת אומרת, רבי, רוב אנשים נמצאים לא בקצה הזה ולא בקצה הזה. רוב אנשים נמצאים לא בגן עדן ולא בגהנם. הם נמצאים באיזשהו מקום באמצע. אבל הכל תלוי איך שאתה רוצה להסתכל על החיים שלך. לפי זה אתה תרגיש. אז הרבי כותב את זה לאישה הזאת, את מרגישה לא טוב בגלל שאת גם כן מסתכלת על החיים בצורה כזאת. אם היית מסתכלת על הדברים הטובים זה היה אחר. אחר כך יש עוד דרגה. זה בעצם הדרגה של שיחה הרבי מביא, אני אגיד לך את זה בשיחה, ואחר כך הרבי אמר את זה ביחידס. הרבי אמר פעם, שהילו הזוקן אמר, שדלך שנה לחברך לא יסבד. מה שאתה שונא אל תעשה לחברך, זו יקול תעקול. ואידך פירושי. כמה דוידס אחרי הילו הזוקן, רבי קיב אמר, ואף לך כמו כזה כל גודל מתאים. ורבי שאל את השאלה בשיחה, מה החידש של מקיבא? אם הלל הזוקן אמר שאבס ישראל זוהי כל התורה כולה, ואידך פירושה, אז זה יותר גדול מכלל גודל בתורה. כלל גודל זה רק כלל גודל, זה לא כל התורה כולה. אז מה החידש של מקיבא על הלל הזוקן שהוא אמר שזה כלל גודל בתורה? יש הרבה מפורשים שמדברים על זה. אבל רבי מביא בשיחה, הוא אומר שהחידש רבי קיבא הוא שהיה לרבי קיבא אותו שאלה, היה לרבי קיבא אותו שאלה שהיה לנו קודם, איך אפשר לתת ציווי על אבא. רבי קיבא נתן תשובה על השאלה הזו גם כן, שבהפת לך כמוך זה כלל גודל בתורה. כלל זה בנוי מפרוטים, וכלל גודל בנוי מריבוי פרוטים. אז מה זה ואף ולכה כמוך, איך מגיעים לבאף ולכה כמוך הכלל גודל? זאת אומרת, אם מקיימים את המצווה של מילוס חסד, הכנוס הסורת ומכנוס הסקאלה, הלבו ישמש, ניחם אביילן, ביקר חוילן, מל בשרומן, סטוקה, אם מקיימים כל המצווה האלה, אז אתה בונה את הכלל גודל של ואף ולכה כמוך. אם יש גם קיים של השבע, אם יש לך גם כן את הצד השלילי, אסור מידע, לא יתהלך רוחל, לא יתיתור, לא יתיקום, הרצור שמרה, בכל מכן, אם אתה נזהר מזה, אתה גם כן בונה את הכלל גודל של ואף לך כמך. זאת אומרת, קיב אמר שדרך איך שאתה מגיע לקיים מצווס אבא, לידי קיים העשי טוב של אבא, וקיים אסור מידע, ואז יש לך את הכלל גודל של אף לך כמוך. כי הלב, בסלושן של ספר החינך, הלב נמשך אחר הפעולס. אתה יכול לבנות את האבא, איך שאתה מתנהג. פעם אחת, הרבנית שרפסטין סיפרה את זה, היא סינסינטי. היא הייתה יתומה, והרבי לקח לעצמו את הפרויקט לדאוגלה לשידוך. והיא הייתה ביחידס את הלב. והרבי הציע לה לשידוך. אז היא אמרה, לא, לא, זה לא, לא, לא. אז הוא אמר עוד שם. לא, זה גם כמו מתאים. וגם עוד שם. אחרי שהרבי אמר כמה שמות, הרבי אמר לה, כנראה שאת קוראת ספרי, סיפורי אהבה, רומנים. אז היא ככה חיכה. אז הרבי אמר לה, כי אני רואה שמה שאת חושבת שזה אהבה, זה מה שאת קוראת בספרים. הוא אומר, זה דמיונות, זה דמיונות. אהבה אמיתית, זה אהבה שזה נעשה אחרי שבן אדם מתחתן, ואת האכפתיות היומיומית שיש בין בני זוג, והעשייה היומיומית של כל אחד שעושה בשביל בני הזוג, על ידי זה אתה בונה את האהבה, ואתה מגיע למצב שאתה לא יכול לתאר את החיים איך שזה היה לבד. אתה הופך להיות כמו בלוק אחד, שאתה לא יכול לתאר את עצמך איך היה פעם חיים בלי הצד השני. כאילו, אתה כגוף אחד. אבל הרבי אומר, האכפתיות היומיומית, העשייה היומיומית שאנחנו עושים אחד לשני, זה מה שבונים את האהבה עד שאתה מגיע לגוש אחד. זה הנקודה של העשייה החיובית שיש בבית, ואת האכפתיות הזאת שזה מתבטא במעשה בפועל, זה, על ידי זה אנחנו בונים את האהבה. זה והפלח, כמו שזה כלל גודל בתאיר. הוא בנוי מריבי פרוטים. היומיומיים. שאנחנו עושים אחד בשביל השני. זה גורם לבלוק. זה גורם לגוש. זה הדבק שעד כדי כך שאתה לא יכול לתאר, כמו שהרבי אומר לה, שאי אפשר לתאר מה זה החיים. בלדי השני. זה בעצם הפרשה של שבוע לפני שבוע. שיצחוק לוקח את רבקה הביתה, וכתוב אחרי שהוא הכניס אותה הביתה, אז ויעבר. אז היה אב. כי האכפתית היומיומית, בעשייה היומיומית שיש בבית, זה מה שנגיד. זאת אומרת, זה גם הדבורים הקטנים. הדבורים הקטנים בבית. שמה יש מכתב מהרבי שהרבי כותב שמהדבורים הקטנים זה אבן הבויכן כמה בן אדם הוא חסיד. מהדבורים הקטנים. הרבי ככה אומר, הקטנים כאילו במרכאות. אבל הדבורים הקטנים בבית. העשייה היומיומית בתוך הבית. כי שמה אתה מרגיש, שמה יש את הרגישות היומיומית, אכפתיות היומיומית מה שצריך להיות. וזה בא לידי ביטוי בדברים קטנים ביותר. אם זה שטיפת כלים, אם זה הורדת זבל, אם זה הכנת כוס קפה, אם זה הבוקר טוב בבוקר. את השאלה איך אתה מרגיש, מה עבר עליך במשך היום, מה נשמע עם הילדים. את לשים כתף, לעזור בדברים הקטנים. לתת לבן אדם להרגיש שאתה איתה. שהיא מרגישה. והנתינה הזאת, הלוך וחזור, שנעשה בתוך הבית, בין הבעל והאישה, הנתינה הקטנה הזאת, היומיומית, זה הדבק, זה הגוש, זה מה שמדביק אחד בשני. ואוכן וי, כשאין את זה, חסר את עיקר בתוך הבית. אז יש את האבא שזה בא מההתבוננות החיובית, שזה המויך, דרך המויך בא הרגש. אבל יש את האבא שזה בא מעשייה, מהאכפתיות היומיומית, מהנתינה היומיומית. כך אתה בונה גם כן את הרגש. כשבן אדם נותן, אז זה כמו, אני קורא לזה גם כן כדור סל. אתה זורק כדור, יש ריבאונד. איזה כדורים שאתה זורק, זה בדרך כלל ריבאונדים שאתה מקבל בחזרה. אתה זורק כדורים של נתינה, של אכפתיות, של אהבה, של רגש, אז אתה תקבל בחזרה כאילו כדורים. אם אתה זורק לבנים, אז בדרך כלל אתה תקבל בחזרה אבנים גם כן. אלא אם כן יש לך מזל שאשתך היא מלאך הלכי, אם היא סופגת את הלבנים, והיא בכל זאת נותנת לך לחזרה את השושנים. אבל בדרך כלל זה עובד שלפי מה שאתה זורק, כמיים הפונם הפונם, כן לב האדם לאדם. אבל בעשייה, זה בתוך הבית בעשייה. זה האלף בייס בתוך הבית. ואם אנחנו רק מקבלים בלא נויסנים, סוף של דבר יש גבול כמה שאפשר לתת. צריך להיות הנתינה וצריך להיות האכפתיות, והאידי זה אנחנו בונים את אבא. עכשיו רציתי רק להתחלק איתכם עוד סיפור שהיום בא אליי יהודי, שהוא מתקרב ליהדות. אשתו מאוד 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 רחוק מאיפה שהוא, איפה שהוא נמצא. מאוד רחוק. זה היה על סף הגירושין, ממש. היא כבר פתחה תיק בבית משפט להתגרש, אבל הקדוש ברוך הוא עשה את זה שעבר עליה מצב לא קל, רגשית משהו, ובעלה היה שם לתמוך בה בזמן המצב הלא קל שלה, וכשהיא ראתה כמה שבעלה מתמסר במצב הלא קל, אז ביטלה את התביעה ואת זה, והמשיך. אבל מה היה? היה סיפור שהרי היא מאוד מאוד רחוקה ממני. אז הוא הוא ביקש ממנה שאת המאכלים של שבת שהיא תכין לפני שבת שהיא לא תבשל. הוא הלך והיא הלכה ו... איך אומרים? זה לא כל כך ראש מים יותר וגם כי לא כל כך וזה הזה. אז העוף הכניסו לתנור חצי שעה לפני כניסת השבת. אז הוא... מכיוון שהוא לא כזה מבין גדול בהלכה, אבל מכיוון שחצי שעה לפני כניסת שבת, אז מי יודע אם העוף הזה הוא בסדר או לא, אז כשהיא יצאה לתת את הארוחה ליל שבת הזה, אז הוא אמר לה שהוא בצורה עדינה, הוא אמר שהוא מעדיף לא לאכול עוף. והיא מיד הבינה את המניע אצלו, מה משהו, והיה אש בבית בגלל זה. היה אש גדול בבית. הוא בא אליי ושאול אותי מה, איך אני מתייחס לזה מבחינת ההלכה על פי תורה. הוא היה בדילמה, הוא ראה, לא יודע מה לעשות. אני חשבתי את עצמי ואני אמרתי את זה, הרי מבחינת ההלכה אנחנו יכולים להגיד אם זה שליש בישולי או חצי שליש בישולי בדיעבד, אז אפילו שזה לא יגורף וקוטם, אם זה כבר שליש בישולי, אז אין את הגזירה ששם יחטא. אז אנחנו צריכים לדעת אם חצי שעה של תנור ושל אוף, אם זה שליש בישולי או לא. אז אמרתי לו שהסוגיה על מה שאנחנו מדברים מבחינה הלכתית זה העניין של השליש בישולי לגבי מייכל בן דסוי, לגבי שם יחד אבי נחום. אבל מייכל, בוא נתבונן רגע מה קרה פה, מבחינת הרגישות שצריך להיות אצלך. אצלך הרי אשתך היא רחוקה מעניינים. היא כבר הייתה בבית משפט, היא כבר הגיעה לתיק ירושים, בכלל... אתה נפלת על הראש שלך, כאילו, להתחיל להיות דתי וכל זה. לא נורמלי. אבל מה? מכיוון שאתה הראית אכפתיות. אתה היית בזמן הקשה שהיה לה איזשהו מצב שהייתה צריכה תמיכה רגשית, תמיכה בכלל של בעל, אתה נתת לה את זה. אז שירגיש את האכפתיות, את האהבה שיש לך, שאתה מסור אליה, אז על אף שאתה קצת לא נורמלי עכשיו, בכל זאת היא ביטלה את המחשבות שלה, ולא רק היא ביטלה מבחינת עשייה בפועל. גם הלב שלה נפתחה, בגלל שהלב שלך, אתה נתת לה כזה רגש של אהבה ואכפתיות, אז זה גרם לה. הוא אמר את לא. איננו, בשבילה לבשל בשבת, אין לה בכלל בעיה. זה לא מדבר אליו. זה שהיא הלכה, והיא דאגה לבשל לפני שבת, זה בעצם היא עשתה בשבילך, למענך, כי זה חשוב לך. לכן היא עשתה. אז מה היא קיבלה? בשביל מה שהיא עשתה בשבילך, שאתה כאילו בעטת. אז אתה גרמת, אני הולכת לקראתך, אמרת, אם האוף לא היה שליש מבושל, אשתך כבר הייתה שליש מבושל. לפחות את זה. עכשיו, כמובן, זה דברים שצריכים מאוד מאוד, בפרט כשאנחנו מתעסקים בקירוב יהודים ליהדות, אז הרבה פעמים זה קורה שאחד מבני הזוג מתחזק לפני השני, או לא באותו קצב. אנחנו חייבים להיות רגישים לזה גם כן, איך לנווט את הדברים שהקצב של אחד לא יהרוס את השני, שלא יהיה מייס הבולדוזר. וכן הלאה, שיהיה רגישות יתר בדברים האלה. בסופו של דבר, הבת זוג שלך היא לא ממש הכפיל שלך, שבדיוק כשאתה מרים יד, אז היא מרים יד גם כן, וכשאתה מוריד יד, זה לא בדיוק כך. זה עובד עם הרבה אכפתיות ורגש מה שצריך להיות. אצלו זה היה מאוד מאוד בולט. שהיא הלכה לקראתו, אבל הוא בגלל הספק מבחינת הלכה, שלא רצה לקשל, אז הוא נכנס לבעיה ההלכתית הזאת, והוא לא ראה את התמונה הגדולה. אני אגיד לך, יש מה שנקרא, מבחינת הלכה, יש גם מה שנקרא, אני הייתי פוסק שהאוף היה משליש מבושל, ואני חושב שחצי שעה בתנור, ככה הייתי אומר, במקרה כזה. אבל זה בוודאי שזה התמודדויות לא פשוטות לאנשים שעוברים את זה. אבל אנחנו, כאילו שהולכים לקרב יהודים, אנחנו צריכים לדעת שאנחנו, המטרה שלנו זה לא חס וחלילה להרוס בין בעל ואישה. אנחנו רוצים לבנות. אז לפעמים אנחנו צריכים להעיט את הקצב של השני, איך שהוא מתחזק, לפעמים, בגלל שהעטת הקצב ובסופו של דבר יעזור, כמו שכתוב על נויח, שהוא הכניס את גם אשתו ובניו לתוך התיבה, לפעמים העטת הקצב של אדם, זה יגרום שכל המשפחה שלו ייכנסו לתיבה. אם אנחנו יותר מדי נותנים לבן אדם להתקדם, בלי שהוא לוקח בחשבון את כל המשפחה שלו, זה עלול לגרום לשביר סכנה טוטלית. אז באמת צריכים שיקול דעת לא פשוט בשביל בינקי. צריכים להתייעץ, צריכים להיות רגיש. אבל זה בטוח שכשאנחנו הולכים לקרב יהודים ליהדות, אנחנו חייבים לקחת בחשבון, כי אנחנו לא רוצים להרוס את המשפחה. אנחנו רוצים לבנות את המשפחה. יש לפעמים אנחנו רואים אחד שאנחנו מקרבים שהוא רוצה, איך אומרים, מגיע עד לסיתוק וגרטל וכו' וכו'. אבל אנחנו יודעים שאם זה יקרה, עלול להיות שהוא יישאר עם זה, אבל כל האישה והילדים וכל מה שיש לו, הם יהיו מחוץ לתחום, מחוץ למחנה. הם יזבו אותו. אז לפעמים אנחנו צריכים להעיט קצף, כדי שהשני יכול גם כן, איך אמר, מה יעקב אבינו אמר לאיסף, אני הולך לאט, בגלל הצוין. אני אספיק אחר כך להגיע אליך, אבל לאט לאט. אז גם כן, אותו דבר גם כן קורה, גם בבית, אנחנו לפעמים יכולים להתלהב, אנחנו זה, צריכים לקחת בחשבון מסביבנו, מהאישה, מה כן. ולפי זה, כי כשם שיש מצווה, בוא נגיד, אני אתפילין ולהתפלל, ויש גם כן מצווה של שלום בית, יש גם כן דרכי הדר חינוי בכל מסיבות השולם, יש גם כן כל התרי ניתנה לעשות שלום בעולם. זאת אומרת, אנחנו צריכים לדעת שגם זה הוא חלק מהתפקיד שלנו, שאנחנו צריכים, כשאנחנו מקרבים מישהו, אנחנו צריכים לקחת את החשבון. כשאנחנו לבד מתחזקים, אז אנחנו צריכים גם כן לקחת בחשבון את כל הנושאים האלו גם. אז זה הנקודה שלפעמים אנחנו יכולים לפספס. כי מרוי וניונם של קדושה, אז אנחנו לפעמים מפספסים שגם לשמור על התא המשפחתי, זה גם כן חלק מעניין הקדושה, גם כן מה שאנחנו צריכים לעשות גם. צריכים את התמונה הגדולה ביותר. נכון שיש ניסיונס, ויש מצבים שזה לא קלים, ויש דברים שצריכים לדון לגוף ושולינים, בכל מיקר ומיקר. יש מצבים לא פשוטים. אבל באופן כלולי, אנחנו צריכים לדעת שתפקידנו זה לדאוג שכל המשפחה, שכל הנלווים לאדם יהיו יחד איתו. והוא צריך לדעת את זה גם כן. אני היה לזה כבר פעם אחת, היה איזו אישה אחת שבאה אליי, שהתקרבה והתחזקה מאוד מאוד. היא באה לה, לא. עד כדי כך, שהוא אפילו, הוא לעצמו לא היה שם שבת בתוך הבית. בתוך הסלון הזה, בשביל הילדים שלו, הוא היה מקדש ואוכל ארוחת סעודת שבת איתם. אבל הוא אישית, בחדר שלו, לא היה שם שבת. הוא נתן לאשתו לחנך את הילדים במויסטס חרדי. הילדים למדו, היה להם ילד אחד ואחד מהישיב הקטנים שלנו, ילדה בתיכון חב"ד וזה, והקשפס היה מהדן שבמהדן בבית, מקווה מן חרשמי ובטוח עם כל מיני. והיא, היה לו טיינס עד הגג על בעלה. אני מסתכל ואני אומר, פה אני שואל, הבן אדם הזה, בתוך ביתו, הוא ממש הצטמצם באיזה פינה קטנה, הוא נותן לה להתפשט בכל מה ש... כל מה שיוצר. אבל בגלל שיש איזושהי פינה שהוא עדיין לא נותן לה להתפשט, הוא בכלל לא בסדר. ברור שצריכים לדעת איך להסתכל על החיים ולקחת את הדברים בפרופורציות הנכונות. אז זה דוגמה מאוד מאוד קיצונית, שהיא עד כדי כך היה לה שלוש רבע מלא, אבל מכיוון שזה לא לגמרי מלא, אז היא לא הייתה מסוגלת להסתכל על הצד החיובי והצד הזה. היא נכנסה לדיכאון, היא הייתה חולה מזה. הרבה תלוי באדם עצמו, איך הוא יסתכל. אז נכון, אתה היית רוצה שהוא יהיה יותר ויותר. אבל אי אפשר לעשות את זה בכוח. צריך לעשות את זה במויך. צריך לעשות את זה מעט אור דויך ההר בחושך. צריכים גם כן להתפלל הרבה. אפילו אם הוא לא מתקדם, אבל רואים שהוא נותן לילדים, רואים שהוא נותן לבית, רואים שהוא נותן לזה. אז צריכים להעריך את זה, וצריכים להגיד דברים של עידוד בשביל זה. זה הנקודה.